אנחנו רוצים לדבר על הייחוד של המלח, היסוד הכימי הזה, ולראות עד כמה הוא מתקשר לנושא היהודי, לפרשת השבוע, למקדש ולשבת. שלום לך, אורי מאיר ציזיק, שהוא אתה מרפא טבעי וגם מורה לבישול בריא, נכון?
כן, שלום שלום.
כולי קודם נאמר שאנחנו תופסים אותך ככה באמצע הדרכה במקום מאוד יפהפה בארץ.
כן, כן, אני נמצא על הר הגלבוע, ליד מקום שנקרא מלכישוע, ופה אני מדריך סיור של ליקוט צמחי בר למאכל.
איזה יופי.
אני מתעסק באוכל.
כן.
באופן כללי, באוכל טבעי ובאוכל מקומי, אוכל ששייך למקום שלנו. וחלק מהמזונות ששייכים למקום שלנו הם צמחי בר למאכל.
טוב, אז אולי בהזדמנות ככה נדבר גם על זה. הפעם נדבר על המלח. אם אתה מדבר על בישול, אז כמעט שאין מאכל שאין בו מלח, נכון?
כן, היום כמעט אין מאכל שאין בו מלח, אבל לא כך היה לאורך ההיסטוריה. לאורך ההיסטוריה, השימוש במלח היה מאוד מדוד ומחותם. זה לא כמו שהיום כל אחד יכול ללכת לסופרמרקט ולקנות מלח ולהשתמש בו, או שרוב המאכלים המעובדים שלנו מלאים במלח. לאורך ההיסטוריה ממש היה קיצוב מלח, מה שנקרא, כי המלח לא היה נפוץ ברוב האוכלוסייה כמו שהוא נפוץ היום.
כן, תראה, בוא בארץ ישראל...
יש יחס מאוד מיוחד ומקודש לאורך ההיסטוריה.
תכף נגיע לזה, כאן בארץ ישראל יש לנו ים המלח, אז אנחנו יותר קרובים אל המקור, והשאלה השימוש במלח, זה רק עניין של טעם או שיש פה באמת משהו יותר משמעותי?
לא, במלח לאורך כל ההיסטוריה יש משהו הרבה יותר משמעותי מאשר השימוש בו לטעם. לא סתם כתוב ברית מלח ולא סתם השתמשו במלח בבית המקדש. למלח יש בעצם תכונות שמצד אחד אי אפשר בלעדיו, זאת אומרת מצד אחד אי אפשר לחיות בלי מלח. מלח הוא יוצר חיים. ומצד שני, בכמויות יותר מדי גדולות, הוא גם חומר שיכול להרוס חיים.
ים המוות.
ים המוות, וכמובן, אם אני לא טועה, כיצד אחד ממלכי ישראל החריב את שכם, אם אני לא טועה, אחרי שהוא כבש אותה, הוא פיזר מלח בעיר. כסימן לזה שלא יהיה שם, לא יהיו שם יותר חיים.
כן, אנחנו גם מכירים הרי את הסיפור של אשת לוט, סיפור של סדום, שהפכה לנציב מלח.
לנציב מלח, בעצם זה בעצם חומר שמצד אחד אי אפשר מלאדם, מצד שני בכמויות יותר גדולות, או גדולות מדי, הוא יכול גם להשמיד את החיים, ובגלל זה משתמשים פה באמצע, כחומר שהוא משמר את החיים שלנו. ובעצם גם אנחנו רואים את זה גם בתרבות שלנו, וגם בתזונה שלנו, המלח משמש ושימש לאורך כל ההיסטוריה כחומר משמר. הוא משמש גם כאשר אנחנו מקיסים חלב והופכים אותו ליוגורט. הוא משמש גם כשאנחנו הופכים לחם. הוא נחשב לחומר מאוד חשוב בעשיית לחם ושימור של לחם. וגם כאשר אנחנו משמרים זיתים, עושים, לאורך ההיסטוריה היו עושים באזור שלנו רוטב דגים ומשמרים בשר באמצעות מלח. המלח הוא חומר משמר.
ולכן באמת המקדש...
הוא משמר את הבריתות, בגלל זה כתוב ברית מלח. הוא משמר, הברית שרוצים שתהיה ברית עולם בין העם היהודי לאלוהים, היא גם ברית מלח, שהיא ברית שנשמרת לאורך זמן.
דרך אגב, המלח כחומר כימי הוא לא משתנה, אתה יכול להשאיר אותו והוא לא מתקלקל, ואין לו שום שינוי.
הוא לא מתקלקל, יש מסורת בצפון אפריקה שמכינים שם זיתים במי מלח, כופים שם זיתים במי מלח, והמלח הזה, במים האלו, שמים שהם רבועים מאוד במלח ולכן הם נשמרים, משתמשים בהם כל שנה מחדש. ועושים את זה כשהמסורת אומרת שכשילדה נולדת מתחילים להכין זיתים, וכשהיא מתחתנת, מוסרים את המים של הזיתים, המים המלוחים האלה מוסרים לבעלה.
כן.
כמים משמרים.
מעניין. עוד דבר ככה לסיום, כאן בארץ אנחנו מכירים את ים המלח, וגם יש את המפעל נמילי בעתלית, נכון? של
נכון, בעתלית גם יש בריכות מלח, וגם מוזכרות בריכות מלח, אם אני לא טועה, במקרא.
כן.
בכל מקרה, אצלנו יש יחסית הרבה מלח.
אז אולי נסיים את ההזכרת תוך כדי, ואני חושב שהזכרתי בפסוק, נדמה לי בתהילים, שהוא מדבר על כך, נדמה לי אפילו זה המזמור של חג הפסח, שהוא אומר, ארץ פרי למלאכה. זאת אומרת, העניין הזה של להפוך מקום שהוא טוב ללא טוב או, או הפוך, כלומר, לראות עד כמה באמת הרעיון הזה של המלח הוא יסוד של חיים ויסוד של מוות, ואנחנו צריכים לדעת לשמר את החיים על ידי אותה הברית הזאת.
בהחלט. אנחנו צריכים להשתמש במלח כדי לשמר.
אורי מאיר, אנחנו נודה לך, תמשיך לטייל בנופי הארץ עם המזג האוויר היפהפה הזה. שבת שלום, כל טוב.
שבת שלום, כל טוב, להתראות.